עמוד תנחה בספר דעת תבונות, ותראי שזהו מה שקרה לאדם מתחילה ולזרעו אחריו כיום הזה, כי בהיות שהלכו אחרי עיניהם והשליטו הגוף ולא הנשמה, על כן גם הקדוש ברוך הוא הלך עמהם בהסתר פנים. כן, ראינו שיש שתי אופציות לאדם בזמן הסתר הפנים: או להגביר את הנשמה על הגוף, או להגביר הגוף על הנשמה. לא, יש תוספת הסתר, הסתר הסתיר, מה שקרה גלות בתוך גלות. מה זה גלות בתוך גלות? יש אדם שגולה ממקומו, ויש אדם שהוא כל כך גולה שהוא איננו יודע שהוא גולה. זה גלות בתוך גלות. הוא חושב שזה ביתו. כן, כלומר, זה הגלות היותר, כלומר, אסתר אסתיר, אני אסתיר את האסתר. אסתר אסתיר פניי, אני אסתיר את זה שם באסתר.
בחצי שנה האחרונה, לפני יציאת מצרים.
כן, מה?
הייתה חצי שנה שבה...
שבה הגלות יחד עם סוכן, נכון. זה מבחינת אסתר אסתיר.
כן. אבל איזה ערך חינוכי יש לזה שנניח... אם אבא כועס על בן, ובן יודע שהוא לא בסדר הזה, אז זה, יש לו סיכוי שהוא יתעורר. אבל אם אבא לא מסתיר ממנו את כעסו, אז מה זה נותן לך?
לא להסתיר את
הכעס,
להסתיר את היחד. הוא מתחלק מהזירה. בדרך
כלל
אתה
מוצא
לנשמה,
הוליכים
אותו. התשובה היא, כתוב, וביקשתם משם את השם אלוהיך ומצאת. מה זה משם? ממקום שבו הוא נסתר. כלומר, זה גדלות הבורא שהוא מתגלה דווקא מהמקומות שבהם הוא לא נמצא.
מה זה? על המערכים?
איזה רבי נחמן ברסלב מעריך בזה הרבה. שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, כולל המקומות שבהם הוא לא נמצא. ולכן זה חשוב שיהיו מקומות שבהם הוא לא יהיה, כדי שנגלה שהוא שם. זה משהו של האוטונומיה שניתנת לאדם, האפשרות של האתאיזם. מה?
עכשיו אתה הבנת.
תראה, לגלות את הקדוש ברוך הוא במקום שבו הוא גלול, זה לא חוכמה, הוא גלול. בלב המקדש, שורה שכינה, גלול. איך אפשר, בהר סיני, איך אפשר שלא לדעת? יש כפייה פה, כפייה תרגגיגית. מה כפייה תרגגיגית? הכפייה של ההתגלות. רואים, איך אפשר בכלל להגיד לא? לכן צריך שיהיה מצב שבו האדם אפילו סובר שאין, ושמשם יתגלה כבוד השם. איך מגיעים למצבים כאלה? כמובן מבחירה. כל זמן שאדם בוחר להיות דבק בשם, אז הוא לא מגיע להסתר הזה. במובן הזה יש אפילו משמעות חיובית לאלה המסתירים את אור השם. כבר? כלומר, ככל שמתרבים המסכים, כך מתרבה האור. באופן פרדוקסלי.
לאחר שמגלים אותו.
כן, כלומר, עצם המסך יוצר מין שערוריה קוסמית. זאת אומרת, זה לא ייתכן שלא יהיה אור. אז דווקא המסך מכריח את בקיעת האור.
כמו סחר את המים.
זה אומר שבאמת בעצם באים לומר פה שצריכה להיות ירידה, כדי
לה... יפה.
ירידה לשם עלייה.
נכון.
אני לא מבין את המשפט שאומר הוא נמצא בכל מקום, אפילו במקומות שהוא לא נמצא.
אני אסביר לי מה הכוונה.
לא.
לא.
תסבירי לי.
לא, זה משפט לא פשוט.
מי שעוד
בראש שלו
זה עוד לא נמצא,
בלב
שלו,
בזשום מקום, זה נמצא, יש שם, אני מבין צור. זה הסבר על דרך נפש. רבי נחמן ברסלב עכשיו נתחיל אולי משאלה פילוסופית כללית. הפילוסופים אינם מקבלים את המושג של בריאת העולם, כי יש להם על זה קושיה. הם אומרים, אם אלוהים הוא הכל, אז אין מקום לזולתו. אז לא ייתכן שיהיה עולם. ברור? לא יכול להיות. כלומר לא ייתכן על כל פנים שיתחדש עולם. אם נגיד שהעולם קדמות בקדמות האלוה, בסדר, זה נתון שקדוש ברוך הוא צריך להתחשב בו כאילו. אבל אם העולם, אם האלוה הוא הכל, לא ייתכן שיש מקום למשהו שהוא מחוץ לו, או ליחסי במקום של המוחלט. עונים המקובלים, האקט של הבריאה זה מה שנקרא הצמצום. כלומר, רצון הבורא הוא לתת מקום להוויה יחסית מחוץ לו, ואז הוא צריך ליצור איזה חוץ. הוא צריך ליצור איזשהו מקום להוויה. מקבל את זה בינתיים?
המשפט האחרון
תצור. כן, אז חשוב, כי אנחנו ממשיכים הלאה. כן. על מנת שיהיה מקום לעולם, צריך לתת לו מקום. בסדר? מקום מטאפיזי, מקום פיזי, אבל מקום. המקום הזה זה סילוק האור של הבורא. ברור? אז אם כן, הוא לא נמצא שם. איפה שיש עולם, אין אלוהים. ברור? אבל איך ייתכן שיהיה עולם ללא אלוהים? אם כן, גם במקום שבו האלוהים לא נמצא, הוא נמצא. אבל הוא נעלם.
נמצא אבל הוא נעלם.
נכון. כדרך שפעם שאל אחד, אמר לי אחד הגדולי החסידות כשהוא היה ילד, אני אתן לך רובל אם תגיד לי איפה הקדוש ברוך הוא נמצא. אז הילד אמר לו, אני אתן לך שניים, תגיד לי איפה הוא לא נמצא.
הרב מנדלוביץ, כן. הרב אמר, איך ייתכן שיהיה עולם ללא אלוהים?
אלוהים
הוא,
כן,
אבל לא מדברים על שיהיה עולם, מדברים על שיהיה
מציאות.
השם בכל מקום. עכשיו איתי שיש השם, אבל לא דווקא בכל מקום.
איך יכול שלא? הרי הוא המוחלט. המוחלט מתפשט
על הכל. אבל היה צמצום. במידה שהיה צמצום.
זה הקושי לא יקבל. איך תכן הצמצום? הצמצום הוא דבר...
צמצום,
זאת היא עובדה, אבל זה לא אומר שזה מובן. זאת אומרת, הצמצום הוא שערוריה מטאפיזית. איך יכול להיות? לכן לא במקרה קוראים לו סוד הצמצום ולא הצמצום. כי אם זה הצמצום, זה המובן. סוד הצמצום, הכוונה שהמציאות היא פרדוקסלית. היא שאלה. לכן מוכרחים לומר שאף על פי שהיה צמצום, כאילו לא היה. זה המשמעות של התפילה. אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא משנברא העולם. לא השתנה כלום.
רגע, פסוק ב' של בראשית, פסוק ב' של בראשית, זה הפרדוקסליות?
במובן או לא?
מה שהרב אומר, אני מבין את המילים,
אבל הכוונה כללית היא נשב בה, הייתי נוטה להבין
שהוא נמצא.
כמו שהוא
נמצא,
כמובן
שיש
את
התלה,
משהו
נשאר.
זה רשימו, זה נקרא רשימו בכלל. זה בלוב זה. זאת אומרת שגם במקום של הריקות נשאר רושם. הרושם זה הוא. מה, כן?
למה לא יכול להיות
רצונו של מקום, ראשי תיבות, רושם.
אותו דבר כמו שבשלימות ובהשתלמות אנחנו נכנסים לשלימות כזאת שכוללת בתוכה גם את ההשתלמות, כך אנחנו ביש שלו נכנס גם עין. מה הבעיה לפי אותו הוא ישנו, הוא כוליותו, וזה שהוא גם איננו, הוא גם ישנו.
כי לפילוסופים יש עיקרון ולוגיקה שאין שני הפכים בנושא אחד.
בגלל שזה על בסיס של לוגיקה.
לא יקש אנוש.
לא?
לא יקש אל אנוש. זו
חייבת... כן. טוב, על כל פנים... עכשיו זה יותר ברור מה שאמרת?
כן.
לכן עכשיו, כדי שיהיה מקום כזה ריק שבו האלוה לא נמצא, צריך שיהיה הסתר פנים. הסתר פנים יש לו מדרגות. יש שאדם יודע שהוא בהסתר פנים, ויש שההסתר הוא כל כך גדול שהוא אפילו אינו יודע שהוא בהסתר פנים. כן? וזה לפי מעשיו. עכשיו, המדרגה היותר נמוכה הזאת, יש לה ערך גדול במובן הזה שהיא מייצרת את האוטונומיה המוחלטת של הנברא. כלומר, זה חשוב שיהיה שלב אתאיסטי בנפש האדם. לאו דווקא של האדם הפרטי, אבל בהיסטוריה. צריך שיהיה שלב כזה.
אסתר, הוא בעצם היה צריך לומר שהוא הסתר פנים של האדם, ולא הסתר פנים של הקדוש ברוך הוא.
לא, כי דרך שהאדם הווה עם הקדוש ברוך הוא, ככה הקדוש ברוך הוא הווה עמו, שנאמר השם צילך.
זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כפול.
נכון, נכון.
אז כפי שלפי מה שאמרת, התקופה שעם יהודי כמעט כולו היה אתאיסטי, כן? ולפני 15 שנים.
כן.
אז התקופה הזאת הייתה
חשובה מאוד. כן, חשובה מאוד. כן.
יש, אני ממשיך לא להבין.
בבקשה.
זה לא מבחן.
בסדר.
בכל זאת, אם הבן אדם לא מתנהג בצורה המתאימה,
כן.
בבחינת ההתנהגות ובבחינת ההבנה ובבחינת המחשבה, אז המערכת של הצינורות ממש עובדת פחות טוב.
נכון.
אז איכשהו אפשר להגיד שהוא נמצא פחות.
כן, נכון. לכן יש...
אבל הרב אומר שהוא נמצא בכל מקרה.
כן, זה שני מישורים שונים. זה שני מישורים מקבילים. כלומר, מבחינה מסוימת אין שום חילוקי מדרגות, ואין שום הערה פחותה או יפרה וכו'. ויש בחינה אחרת שבה אנחנו כן מבחינים מדרגות. כלומר, זה מציאויות מקבילות. זה מובן יותר? כן. זה מה שנקרא, בזוהר יש לזה שם. אי הוא ממלא כל עלמין, ואי הוא מסבב כל עלמין. הוא ממלא ומסובב כאחד. אז הוא גם נמצא וגם לא נמצא.
לנו יש בעיה לראות דבר והיפוכו, כשתכונות השם, זה יכול להיות שהוא באין סוף של זמנים או באין סוף של מקומות. זה הבעיה, מבחינת, לא יודע, מסביר את זה אחרת. ולכן על הברירה החופשית זה גם עונה. אם הוא באין סוף של זמנים, אז לא שייך המושג הראשון.
זה כבר רציונליזציה, מה
שאתה עושה. בסדר. נדמה לי שלפי השינוך היהודי, אפילו בן טוב מאוד, כן, הוא מתנהג יפה מאוד כל הזמן ובלי שום תקלות כזה, בכל זאת, אף צריך למצוא אלא לתת לו פעם סתירה כדי שהוא ידע מה זה, מה
כן.
זה. אז מצב הזה שהשם אולי ישים אותנו למצב הזה, כן? שאנחנו שכחנו אותו, כן? זה כאילו הוא נתן לנו סתירה הזאת. האתאיזם שלנו זה בעצם מצב.
יש הסבר לזה בספר אורות, בעמוד קל"ב. לא, זה לא קל"ב. לא, אני עוד לא יודע, אני מחפש. בעמוד קל"ב באורות, אומר הרב כך, קל"ב. אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות האלוהית. אי אפשר. ואי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור ישעה או השם אלוהי ישראל. אי אפשר. אבל אי האפשרות הזאת, ההולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח טבעי. זה כאילו כפוי. שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. אני כל כך דבק באלוהים שאני לא מצליח לחשוב בצורה צלולה. על כן, באים ימים שתרדמה נופלת על האדם והפרצופים ננסרים זה מזה. ננסרים, לשון לנסר, כמו שקרה לאדם הראשון שננסר מעצמו. חתכו אותו לשניים. עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי, ובכללות התרדמה במקום צלע מחוברת, חיבור טבעי גב לגב. מה היה כשהוא היה עם חווה לפני הנסירה? הם היו מוכרחים להיות ביחד, לא נעים, מוכרחים להיות ביחד, גב לגב, זה מה שאומר, חיבור טבעי. גב לגב, עומדת תפארת אדם בתליל הדרה. עכשיו לא, זה מתוך בחירה, מתחתנים, רוצים, לא רוצים, לא מתחתנים. יש פה בחירה חופשית. ש... שהבחירה השכלית מכירת לומר, זאת הפעם, עצם העצריים, בשר מבשרי, והעולם מתכונן בהופעת חיים ותולדות קיימות עדיה. האפשרויות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, על דבר כפירה, על דבר פירודים מוחלטים, כל זה, כל האפשרות הזאת של הגסות הכפרנית, מאיפה זה בא? הן תולדותיה של הנסירה, המביאה לידי ההתאחדות הגמורה, הצורית החופשית כמסוס חתן על קלה יסיס עלייך אלוהייך. החיזיון מתגלה ביחוסה של התורה אל האומה, שהחיבור הטבעי הולך ומתפרד על ידי הנסירה התרדמית. וגמר הנסירה הוא תוכן הבניין המביא לאחדות משוכללת, ותורה חוזרת ללומדיה בכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. אתם שימו לב, במסכת סנהדרין יש תיאור של 12 שעות של יום שישי, נכון?
כן,
ידוע. היום השישי זה משנת 5500 עד שנת 6000, נכון? שעה חמישית, השעה הראשונה הוא צבר הפרו,
שעה... שכל מה
שכמו 40 שנה? לא כל יום, כל שעה, כל שעה. כל שעה זה 41 שנה
ושני שלישים.
עכשיו, משנת תפשינון ואילך נכנסנו אל השעה השביעית. לא, השישית הסתיימה בתפשינון, נכון? מה קרה בשעה השביעית? נזדבגה לו חווה. איך כתוב? נכון? מה? איך זה התחילה ההזדבגות עם חווה? עם התרדמה. עם התרדמה. אם כן, משנת תפשינון, אנחנו בתרדמה. בתרדמה לקראת, והתרדמה, לפי מה שאומר הרב כאן, זה חמור מאוד. זה עזיבת התורה. רואים את זה, לא? כל זה בשביל מה? בשביל שההתאחדות תהיה צורית חופשית. שהכל יעשה מתוך חירות גמורה. ולא מתוך מועקה של קבלת עול המסורת והדתיים וכדומה.
מה קורה בהמשך השעה
הזו? בסוף נתקשים עם עצמנו, בסדר? נזדבגה לו חבר. ואז אומר, הפעם זאת יוצא מעצמה עם בשר מסורת.
ובסוף השעה השביעית?
זה לקראת סוף השעה השביעית. אז אנחנו בתהליך יחסית קצר, סך הכל 42 שנה, כדי לגמור את כל הבעיות.
עוד 35 שנה צריכה
בעיקרון
להיות אחדות.
זהו. התאחדות עם הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל, ארץ ישראל.
לפי חשבון זה, ויש...
גויים. גויים, גויים.
סוף, סוף.
זה נחש.
השעה החמישית, זה 1948.
נכון.
כשאדם קם על עוד לא.
48 זה החמישית.
זה סוף החמישית.
סוף חמישי.
תו שינון זה 250, נכון? זה בדיוק האמצע. עכשיו אנחנו נכנסנו לשביל. טוב. לכן אומר כאן, ותראי שזהו מה שקרה לאדם מתחילה ולזרוע אחריו כיום הזה. כי בהיות שהלכו אחרי עיניהם והשליטו הגוף ולא הנשמה, על כן גם הקדוש ברוך הוא הלך עמהם בהסתר פנים. ולאדם אמר מתחילה, בזיעת הפך תאכל לחם. ומן היום מההוא והלאה, כל עמל אדם לפיהו, וגם הנפש לא תמלא. והרי החוכמה הלכה תדיר ונסתלקה מבני האדם. וזה כלל גדול. בגבול אשר הוגבל בו שכלו, כך הם מחשבותיו של אדם ותאוותיו. הלא תראי, הנער הקטן לא יכיר מהי החוכמה ולא יתאווה אליה כלל, אלא אדרבה, כל תינוק בורח מבית הספר ולא יחשוב שיש טוב כי מהבלים אשר הוא מתעסק בהם. וברבות דעתו ונרחב גבולו ישוב להתאוות לדברים מתוקנים יותר, ועל דרך זה, לפי כל עילוי. כך הוא לכללות המין האנושי. כשהיה שכלה מושפע מהערה רבה, לא היו מוצאים קורת רוח, אלא מן החוכמה, וממה שהוא טוב באמת. וכשאין שכלה מושפע, אינם מכירים לדבר טוב, אלא הבלי הארץ על לזו. על לזו. מעניין שלפי המסורת של חז"ל, האדם הפרה-היסטורי היה חכם יותר. כן? לפני המבול, בני אדם היו עסוקים בלדעת את השם. היו דורות נפלאים לפי המדרשים. אבל מבחינת ההתפתחות הטכנולוגית-פוליטית שלהם, לא מי יודע מה גדול. נוח המציא את המחרשה. התחילו להתעסק במתכות, בימי למח. כלומר, ההתפתחות של העולם הזה הייתה נמוכה. בגלל שבני אדם הזכירו את רוב עיונם ומרצם בחוכמה. מה? רע שהעולם אז לא יושב על ידי זה. העולם לא התיישב, לא הייתה ציוויליזציה. זה חבל. אמנם השגתו של אדם הייתה גבוהה, אבל העולם הזה נעזב. אין קידוש השם בעולם התחתון. חבל.
לפי מה תורה שנעזב?
לא, נעזב. זאת אומרת, אז לא הייתה סובארו. בימינו יש, הנה יש התפתחות.
זהו, טכנולוגי.
טכנולוגיה, קסטה.
והנה זה רע אשר נעשה מאחר חטאו של אדם, שאוסרה ההשפעה וההערה מן המין האנושי, ונשארו טבועים אך בדברי החומריות הגס. אלא שתיקן הקדוש ברוך הוא לישראל במתן תורה. כלומר, בתוך עולם של אסתר יש ישראל כדי לשמור על האור הזה. ובאתי
באיזה שלב שרה השגת
השם? בחטאו של אדם הראשון. אבל זה הלך והתעבה יותר ויותר. המדרש אומר שבחטאו של אדם הראשון עלתה שכינה מן הארץ לרקיע. לרקיע הראשון. אחר כך שקין הרג את הבל, עלתה שכינה לרקיע השני. ובימי אנוש לרקיע השלישי. בימי למר לרקיע הרביעי. בדור המבול לרקיע החמישי. בדור הפלגה לרקיע השישי. בסדום ועמורה עלתה לרקיע השני. בא אברהם, הוריד רקיע אחד. יצחק, עוד רקיע שני. יעקב, רקיע שלישי. יוסף רקיע רביעי, עמרם רקיע חמישי. עמרם הוריד. רגע לא יודע, בגלל עושים את החשבון. לא היה לוי יצהר, קהת יצהר. בא עמרם לרקיע השישי, משה הוריד על הארץ.
איפה הוא
צריך להיות באמת?
למטה.
השכינה
צריכה להיות למטה. כלומר, זאת עבודה של שחזור. בעצם מה שעושה עם ישראל זה לא חידוש, אלא זה שחזור. זה נקרא חדש ימינו, כמו שהיה מקדם.
איפה בקדם?
בגן עדן, מקדם.
בגן עדן היה שילוב טכנולוגי.
הכל היה אחד.
שלא היה טכנולוגי.
בגן עדן אין מדרגות. בגלל אין עליון ותחתון, כל אחד. אין אפילו רגש ושכל, חושים ודמיון, מה?
אבל יש עץ וספרי, ולא עץ
וספרי. יש מדרגות, גם מזה אפשר לעלות עוד. כן.
בגן עדן, כנראה שיש בכל זאת חלוקה של הבנות ברמות שונות.
לא.
יש ארבע ראשים, הנער שבמיה.
לא.
העדן?
לא.
ייפרד בארבע ראשים?
לא. הפסוק לא אומר כך.
ומשקיל את הגן.
נראו, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם, מעדן, ייפרד לעולם הזה והיה לארבע ראשים.
מעדן לגן?
לא. מעדן אל הגן זה נער אחד.
מהגן אל העולם
נפרד לארבע ראשים.
אבל העובדה שיש עץ חיים בתוך הגן,
על מה דיפרודה?
עצם העובדה שיש עץ הדעת, עץ חיים בתוך הגן, שאסור לאכול מהם או מעץ הדעת, וכבר מציב היררכיה, ועצם האיסור הזה, שגרם את ההיררכיה, הופר בשביל לבטל את ההיררכיה היחידה שהייתה עובדה.
שאלה לא פשוטה.
מה?
לא בטוח. שאלה לא פשוטה. לא רוצים להתכתם בה. מה?
וגם בעדן או בגן עדן גם יש אחדים של רגל וספר?
נכון. כלומר, כל מדרגות, כל כוחות נפש האדם הם במדרגה שווה. החטא הציב היררכיה.
יש פה דרישה לדעתי גבוהה מדי מן האדם. כלומר, באים אומרים לו שהוא צריך למצוא את אותה חוט השערה בין הטכנולוגיה, בין ההשקעה בטכנולוגיה לבין ההשקעה
ברוחניות. כן, נכון.
רוחניות. ואני יודע אם זה בא או ביצוע. כלומר, בודדים האנשים שיכולים
לכן אין שום טענה על האדם נגד זה.
כן יש טענה, כי העובדה, בהתחלה החריבו את העולם של המשכילים, אחר כך החריבו את העולם של אלה שרוצים
לבנות
המקדש.
לא, מה שהשתענה זה נגד האנושות ככלל. כי נגד היחיד אין טענה. כי היחיד צריך לבחור. אדם צריך לבחור בין שתי מדרגות.
בדרך כלל היחיד חי בתוך האנושות,
האנושות כולה יכולה לדאוג לאיזון הזה. כלומר, לתת מקום בראש לנשמה, מקום שני לגוף. שהיא לא עושה את זה, היא מחריבה את עצמה.
אני חושב, אולי אני טועה, אבל אני חושב שבדרך כלל האנושות, כלומר החברה, משקפת לאנשים שבתוכה מה סדר העדיפויות.
נכון, וזה באמת כן אפשר לבוא בטענה אל החברה כחברה. זאת אומרת, יש חברה שבה יש ערכים מוסריים שעומדים בראש מעייניה של אותה החברה, ואז ממילא משפיעים השפעה טובה על כל מערכות החיים. ויש לפעמים שמערכות החיים גוברים על הערכים, הם יותר חשובים.
אבל בדרך כלל, כשקורה מצב כזה שהמוסריות היא השולטת בכיפה, אז ממילא הצד המעשי, הטכנולוגי יותר, נזנח.
במידה מסוימת, נכון.
בדרך כלל.
זאת אחת הבעיה.
או להפך.
נכון. לכן יש דיאלקטיקה היסטורית ארוכה, לפעמים זה גובר, לפעמים זה גובר, עד שבסוף יגיעו לאנושות מתוקנת. כן?
יש אנשים, פסיכולוגים, אומרים שהרגש, כדי לפעול את זה המשפו בעולם הזה, ואנחנו מכירים את המציאות דרך הרגש. ואחר כך זה עובר בסדר, נכון?
יש בזה משהו.
יש בזה.
ידעי.
אבל למעלה, עדן ובגן עדן, זה הכל אחד.
זה הכל אחד,
זה
אחד.
זה לא פעם את הגן עדן.
נכון, יש גן.
למה עושים הבדל בין עדן וגן?
כי כתוב, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן.
מה ההבדל בין
עדן? יש הבדל עצום. זה השאלה שפנינה שאלה. גם השאלה שלך התחמקתי, נכון? זה קצת מסובך מדי לעניין עדן, בסדר? ובכל שבהמשך אנחנו כן ניגע בסוגיה הזאת. לא, לא הרגשת שזו השאלה ששאלת, אבל זאת אומרת השאלה. השאלה, שאלת באיזה מידה היא לא הייתה היררכיה בגן עדן.
אני שואלת שהייתה היררכיה,
והחטא
היה
רצון
לשבור את
היררכיה
הזאת ולהשוות את הכל.
כן, לא קיבלתי את זה. בסדר? טוב. עמוד סמכבד, נכון? כן. אבל הם... קלקלו להם יש בזה משהו. אבל הם קלקלו להם בעגל ושאר פשעיהם לכל חטאתם ונשאר העולם באפלה בדרכי הטבע המדומים. זאת אומרת, חטא העגל זה חזרה על חטא אדם הראשון, אלא שכאן אדם הראשון היה מיוצג על ידי קולקטיב שלם, אומה, שגם היא זכתה להערה. אבל ההבדל בין ההערה של אדם הראשון להערה של ישראל זה שזה בהיסטוריה וזה לא היה בהיסטוריה. כלומר, יש עדות בהיסטוריה לגן עדן עלי אדמות, וזה במעמד הר סיני קרה, זאת אומרת, פנים אל פנים דיבר השם עם אחר, ונאספה אותה ההערה. אבל רושם מההערה הזאת נשאר, וזה כל תורת ישראל. לא כן, להיות האדם משליט את נשמתו, כי אז גם הקדוש ברוך הוא יאיר פניו אליו, יעלהו לעילוי גדול להיות כאחד מן השרפים, כי גדולים צדיקים יותר מלאכי השרת. וכמו שהיה לדור דעה על הר סיני, וכמו שיהיה לעתיד לבוא בזמן שדבר, ישפוך את רוחי על כל בשר. והנה גם בטוב הזה יש מדרגות שזכו להם ישראל והעולם בדורות שונים, פעם יותר, פעם פחות, כגון דורו של משה, דורו של דוד, דורו של שלמה. וכיוצא בזה, כל הדורות שזכו לטובה, הנה היה הכל הארת פניו יתברך עליהם, כפי עילוי נשמתם שאלוה בכוח מעשה. דור מלחמת ששת הימים למשל. אחרי שהימים הייתה הארה מיוחדת בעולם, הרגישו את זה. כן, בסדר, זה הסיבה שזכו, כן, אבל זכו, יש שינוי של הארה לפי הדורות. רואים שכאשר נבין פרטי מציאות הגוף והנשמה ומצביהם בהסתר הפנים ובהארת הפנים, כמו שנבראו בכל חילוקי פרטיהם שבעניין זה, נבין ממילא כללי סדרי הנהגתו יתברך שנהג ושהוא מנהג את עולמו, איתים לטובה ואיתים לרעה חס ושלום. ונראה כמה חוכמה גדולה אנו מוצאים בהנהגה הזאת, ונראה גם כן כמה עיקר גדול הוא האדם שבו בעניינו ובמעשיו תלוי כל העולם וכל מה שנעשה בו מראש ועצות. טוב, עכשיו נצח ישראל, נכון?